שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 310, נשים באושוויץ, פרק מיוחד של עושים זיכרון, לרגל יום השואה 2020. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה, עם רן לוי.
שלום. הרבה ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה נכתבו על השואה, אחד האירועים המכוננים בתולדות העם היהודי. פודקאסטים על השואה, לעומת זאת, אין עדיין הרבה, ואני שמח לספר לכם שבשבוע שעבר השקנו שתי תוכניות חדשות על השואה בשיתוף עם יד ושם. בהזדמנות הזו אני גם אשמיע לכם פרק מתוך אחת מהן. התוכנית הראשונה שהשקנו היא עושים זיכרון, ובה אנחנו מארחים בכל פרק חוקרים ומומחים מיד ושם, כדי לשמוע מהם על היבטים פחות מוכרים של חקר השואה. בקטע הקצרצר שאשמיע לכם כעת, 3 דקות בלבד אורכו, ביקשתי מדוקטור נעמה שיק, חוקרת שואה, שגם מתארחת בחלק מהפרקים של עושים זיכרון, לספר לנו על הנושאים שבהם עוסקת התוכנית החדשה.
שלום, אני דוקטור נעמה שיק, מיד ושם, בית הספר הבינלאומי להוראת השואה. אני מנהלת את מחלקת למידה מקוונת, ואני היסטוריונית של שואה, אני עוסקת בתחום ההתמחות שלי הוא אושוויץ, מחנות ריכוז ונשים. הפודקאסט, לתפיסתנו לחלוטין, הוא לספר את הסיפור ההיסטורי, הוא לספר את המורכבות ואת העומק של הסיפור ההיסטורי האנושי הזה. יש איזושהי תפיסה של תמונות שחור לבן, ושל אירוע היסטורי שהיה לפני שנים רבות. וכשאתה מדבר על הפודקאסט, בדיוק אחד הרעיונות, אחד הכיוונים שלנו בפודקאסט, הוא גם לחשוף דברים או לעסוק בנושאים שאנשים לא תמיד או לא בהכרח חושבים עליהם בהקשר של השואה, לשאול את השאלות, להעמיק אותם. למשל, השאלה שנעסוק בה באחד הפודקאסטים על הצבא הגרמני, כן? הוורמאכט, הצבא הגרמני עד שנות ה-90, ובחלק מהמקומות עד, אתה יודע, עד שהדברים מחלחלים, כן? בתחילת שנות ה-2000, הוורמאכט נתפס כצבא, הצבא הגרמני, צבא ניטרלי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שלא לוקח חלק ברצח, שלא לוקח חלק בפשעי המלחמה של גרמניה הנאצית. אחר כך אנחנו שואלים שאלות למשל לגבי נקמה. רוב ניצולי השואה הם שורדים יחידים למשפחתם. אנחנו שואלים את השאלה על הנקמה, אתה יודע, ניצולי שואה רבים לקראת סוף המלחמה מדברים על נקמה. על נקמה שבחלק לא קטן מהשיחות הייתי אומרת, והדיבורים מדובר גם על נקמה שהיא נקמה פיזית. ואנחנו שואלים את עצמנו, ומה קורה בסוף השואה? יש נוקמים? לא נוקמים?
אז נעמה, מבין כל הפרקים, היו כמה פרקים שאת השתתפת בהם באופן אישי, מבין הפרקים שאת התארחת בהם, על איזה פרק את חושבת היית ממליצה למאזין שרוצה להתחיל להאזין לפודקאסט?
חשוב לי להגיד קודם כל שבאמת כולם היו בניי, זאת אומרת, כל הפרקים, לדעתי הם מרתקים וחשובים נורא, ואני עובדת ביד ושם המון שנים, ואני יכולה לראות את העומק ואת העניין שיש בהם. ומהפרקים שאני עשיתי, אני חושבת שהפרק שעשינו על נשים ושואה, שעשינו עם איתמר סוויסה, אני חושבת שזו זווית שלא תמיד מכירים אותה, שעולים בנושאים שאנחנו לא בהכרח חושבים עליהם, כשאנחנו חושבים על השואה. אני חושבת שיש כאן סיפור אנושי, נשי, אישי, כן? מאוד מעניין, ושאני חושבת שיש לו משמעויות גם על, אתה יודע, על החיים שלנו, על הבחירות שלנו, על איך אנחנו חיים כבני אדם, על נשים בכלל, ואני חושבת, כן, כחוקרת שואה, כאדם וכאישה, אני חושבת שיש פה הרבה עניין.
הפודקאסט השני שעלה לאוויר הוא למעשה הגרסה האנגלית של אותו הפודקאסט, תחת השם On the Holocaust. השואה היא נושא שמסקרן ומעסיק יהודים ולא יהודים רבים בכל רחבי העולם, אז אם אתם מכירים דוברי אנגלית שאולי ישמחו לשמוע על הפודקאסט החדש, אתם מוזמנים לשתף עמם את התוכנית. את עושים זיכרון ערך והפיק איתמר סוויסה, ועל On the Holocaust אחראי נייט נלסון, שחלקכם מכירים מהפודקאסט Malicious Life, וגם כתב בזמנו את הפרק בעושים היסטוריה על המרוץ אל הכותב הדרומי. את שתי התוכניות תוכלו למצוא באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, באתר הבית שלנו ranleven.com ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. הבה נאזין לפרק על נשים באושוויץ. נשתמע.
אימות שונות, גהנום זה. ככה מתארת מירנה גולדנברג, חוקרת שואה יהודיה אמריקאית, את האופן שבו חוו נשים את השואה לעומת גברים. הדרך אל המוות בשואה הייתה זהה עבור גברים ונשים מנקודת המבט של גרמניה הנאצית, כשהסוף שלהם הוא חד וברור. השמדה. בפועל, ועל סמך עדויות רבות של ניצולות שואה, אנחנו מבינים שהתמונה הייתה קצת יותר מורכבת מזה. המסלול שעברו נשים וגברים בדרך למותם היה שונה במהות. עוד משלב הסלקציה והפרידה מהילדים, דרך התמודדות עם הלם קשה ותנאי היגיינה הירודים שהובילו להפסקת המחזור החודשי לצד לידות בסתר, ועד לאובדן כמעט מוחלט של הזהות הנשית והעצמית כאחד. גם לאחר המלחמה, רוב המחקרים בתחום מתעלמים מהסממן המגדרי בחוויה של נשים את השואה, וגם במקרים שכבר יש התייחסות אליהן, הן מוזכרות בגלל יהדותן. הפעם בעושים זיכרון, נשים באושוויץ. נצלול אל אותה אמרה של מירנה גולדנברג כדי להבין לעומק למה היא באמת התכוונה כשאמרה אימות שונות, גהנום זה. אני איתמר סוויסה, עושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, מתחילים. אז שלום דוקטור נעמה שיק מיד ושם.
שלום איתמר.
נעמה, את מתמחה בחקר נשים בשואה, והפעם אנחנו עם סיפורן של הנשים באושוויץ. איך בכלל אפשר להבין את מה שחוו והרגישו נשים בשואה?
אנחנו יכולים לדבר בעצם על שלושה דברים שמרכיבים, הייתי אומרת, או קשורים להתנסות בין גברים ונשים. זה האידיאולוגיה הנאצית, זה הפיזיולוגיה הנשית, וזה מה שאנחנו מכנים מגדר.
אז כדי להבין טוב יותר את החוויה הנשית, שזה המקרה שלנו, בהתמודדות עם החיים במחנה, בואי נצלול פנימה אל שלושת הקריטריונים האלה שאת מזכירה כאן, ונתחיל מהאידיאולוגיה הנאצית.
במסגרת האידיאולוגיה הנאצית, נשים יהודיות נתפסות, ובעיקר אלה שהם כמובן, כן, בין הגילאים 16 ל-40, כאימהות הדור הבא, כן, לתפיסתם, זאת אומרת, אם חס וחלילה במרכאות כמובן הן תשרודנה, הן יכולות להיות אימהות הדור היהודי הבא, ולכן אנחנו גם רואים שיותר נשים מגברים נרצחות באושוויץ למשל. הדבר השני הוא סקסיזם שבעצם מגולם בתוך האידיאולוגיה הנאצית, שרואה בנשים כוח עבודה טוב פחות, חזק פחות, כן, יעיל פחות מגברים, ולכן אנחנו גם רואים שיותר פחות נשים נבחרות לעבודה בסלקציות, כן, במחנות, ויותר נשלחות לתאי הגזים מאשר גברים, מה שכמובן מהווה שינוי מהותי עבור החיים שלהם בכלל, ובעצם העובדה שהן נשלחות יותר למוות מאשר גברים. ולא רק זה, נשים בעצם, עם ההגעה למחנה לאושוויץ, הגרמנים מפרידים טור אחד של גברים ונערים עד גיל 16, וטור אחד של נשים וילדים. עד 1943, הגרמנים שולחים את הנשים, אותן אמהות, כן, בין הגילאים, שוב בגדול, בין 22, 25 ל-40, באופן אוטומטי, יחד עם הילדים שלהם לתאי הגזים. מתוך התפיסה, כמו שאמרתי, שהן אימהות הדור הבא, ושהן כוח עבודה פחות חשוב. באמצע 43, ולאור התבוסות, כן, המתמשכות בעצם של גרמניה, בחזיתות שונות, הגרמנים עושים סוג של מבחינתם, הייתי קוראת לזה פשרה אידיאולוגית, ובעצם מפרידים פעמים רבות בכוח בין האימהות לילדים שלהם. זאת אומרת, בעצם מתחילים להתייחס לנשים כאל מי שיכולות גם הן להיות כוח עבודה במחנה ולהיכנס ולעבוד. ואז אנחנו מוצאים במאות עדויות וספרי זיכרונות את התיאורים המאוד מאוד קשים כמובן של אימהות שמופרדות בכוח מהילדים שלהם.
לאותה נשים יש איזושהי בחירה בין אם ללכת אחרי, נגיד הגרמנים מפנים אותם לכיוון אחד, והילדים נשלחים למקום אחר, יש פה איזשהו דיסוננס פנימי, שהם חובה מצד אחד נטישה של הילד, מצד שני יודעת שאם היא תמרה את הוראות הגרמנים, היא כנראה תיארג במקום.
זאת שאלה מאוד חשובה, ואני חושבת שגם כדאי להגיד עליה, כשאנחנו עוסקים בנושא השואה, וכשאנחנו עוסקים בדיוק בדילמות, ומה שמכונה במחקר בחירות נטולות בחירה, אנחנו חייבים לבוא לנושא הזה בענווה מאוד גדולה. המשתמע ממנה הוא גם אי שיפוטיות. אנחנו לא יכולים להבין את זה, כמובן עד הסוף, בטח לא במהות, הייתי אומרת, של הנפש ושל הגוף.
כן.
ואנחנו צריכים לא לשפוט פה, קודם כל.
לצאת מנקודת הנחה שלא משנה במה היא תבחר, היא תשלם מחיר.
לחלוטין. אני חושבת שבמובנים רבים זאת מהות כמעט של טראומה. ששאלת הבחירה פה היא מאוד מורכבת. קודם כל, אחת הנשים שמתארת את ה... הפרידה הזאת היא אסתר גולדשטיין. אסתר גולדשטיין העידה במשפט אייכמן, לקראת העדות שלה במשפט אייכמן, לשכה 06 של המשטרה, חוקרת אותה, כן, לקראת התצהיר, על מנת להכיר את הסיפור שלה, ואז הם גם בעצם מתוודעים לסיפור של אחותה פירי. אסתר מגיעה לאושוויץ מקרפט או רוטניה, מבחינתנו זה הונגריה, ביוני 1944, היא מגיעה עם כל משפחתה, שזה אחים ואחיות והורים, היא וארבע אחיותיה עומדות לסלקציה בחמישייה, כן? ככה עמדו בחלק גדול המקרים בסלקציה, מול רופא האס-אס שמבצע את הסלקציה. זה כמעט תמיד רופא אס-אס שמבצע את הסלקציה, מתוך הנחה, כן? שרופא ידע להבחין או לקבוע כהרף עין מי קשיר לעבודה ומי לא.
מי
נתן
את הפקודות? איש אס-אס.
הפרדו הנשים מהגברים.
כן.
הנשים והילדים עמדו יחד.
כן.
אחותך החזיקה את ביתה, שהייתה תינוקת, ואת הבן שלה שהיה בן 5.
כן.
איש האס-אס ניגש אליה ושאל את אחותך.
אם היא עמדה על ידינו ושאל אם זאת אמא. אז היא אמרה כן, אז הוא אמרה, תמסרי את הילדים לאמך. היא אמרה, לא הם שלי, אני לא אמסור אותם. היה ויכוח, אחר כך הוא קרא לאסיר, לבגדי אסירים, שיתרגם לה אולי ביידיש, אולי היא תבין יותר טוב. אז הוא אמר לה, אם את רוצה להיות, תני את הילדים שלך.
אם את רוצה לחיות, תמסרי
את הילדים שלך. היא אמרה, לא הם שלי, אני לא אמסור. אז בא האיש האס-אס, לקח את הילדה הקטנה ומסר לאימי ואת ה... בן בכוח גם לקח.
והם אינם עוד בחיים, וגם
אימך
לא.
יחד עם אסתר עומדת אחותה פירי שיש לה שני ילדים קטנים. יש לה ילדה אחת שהיא ממש תינוקת, שקוראים לה דינה, היא בת 13 חודשים, זה שנה וחודש, וילד בשם אלי שהוא בן 5. אסתר גולדשטיין מתארת את, אתה יודע, התיאורים האלה גם שהם תמיד... הם כל כך נוגעים ללב, אני חושבת, האנושיות הזאת, כי היא מתארת איך אלי עומד, הוא ילד בן 5, ובעצם מחזיק בחצאית של אמא שלו, כן, של פירי, ואתה יודע, מין מחזיק חזק כזה ולא רוצה לעזוב, והם מגיעים לרופא אס-אס, והרופא אס-אס אומר לה, תני את הילדים לאמא שלך, אמא שלהם, שזה הייתי אומרת, כמעט, זה נורא להגיד את זה, אבל זה קלאסי, אבל כמובן קשה להגיד את זה בהקשר על זה, אבל זה משהו שחוזר על עצמו. תנו את הילדים לזקנים, תנו את הילדים לסבתא שלך, לאימא שלך. שוב, אנחנו כמובן מדברים פה על אותן בחירות, נטולות בחירה, כן?
כן.
אותו רופא אס-אס אומר לה, תני את הילדים לאימא שלך. והיא אומרת לו ממש במילים האלה, אני לא אתן הם שלי. אתה יודע, כשמדווחים על העדות של אסתר גולדשטיין, המשפט אייכמן, בעיתונים זה מרתק לראות איך באופן כל כך מוקדם, הם מדברים דווקא על תפיסה, הייתי אומרת, מאוד מתקדמת של גבורה, כן? כי הם אומרים, הנה, והיא עומדת שם פירי, והיא מתווכחת עם אותו איש אס-אס, היא אומרת, לא, הם שלי, אני לא אמסור אותם. ואז אותו איש אס-אס אומר לאסיר, שעומד לידו, ואומר לו, תגיד לה את זה ביידיש, אולי ביידיש היא תבין יותר טוב. הוא אומר לה את זה ביידיש, והיא ממשיכה, היא אומרת, לא, הם שלי, אני לא אמסור אותם. עכשיו, אתה יודע, שאנחנו מדברים על גבורה, היא עומדת בלב בירקנאו, אנחנו ב-1944, כן, מוקפת באס-אס חמושים, בכלבים. היא בעצם סוג של נאבקת איתו, והיא אומרת, לא הם שלי, אני לא אמסור אותם. בסופו של דבר, לוקחים את הילדים ממנה בכוח, הן נכנסות למחנה אסירות. ואסתר גולדשטיין מעידה ומספרת שבעצם, אתה יודע, אנחנו מדברים על טראומה שהיא כל כך קשה, אנחנו לא תמיד מתעכבים עליה, אנחנו מכאן כאילו לפעמים היינו עוברים לשאלה ואיך עכשיו הם חיו חיי יום יום במחנה. ומה שיש לי לומר לך בהקשר הזה שבעצם, כמו שאסתר מעידה, שלוש האחיות, מה שהן עושות, במשך תקופה ארוכה של מאסרן באושוויץ, זה לנסות למנוע מפירי להתאבד. היא כל הזמן מנסה בעצם ללכת לגדרות התיל המחושמלים ולהתאבד. היא לא רוצה לחיות בלי הילדים שלה, והיא לא... היא בסופו של דבר שורדת, כן? השאלה שעולה פה היא כמובן תמיד המורכבות הזאת. זה לא שהיא בחרה, זה לא שהייתה לה אפשרות בחירה. אנחנו מדברים על מוות מאוד טרגי של ילדים, מאוד אלים של ילדים. והשאלה שתמיד נשארת פתוחה, אני חושבת, היא איך את ממשיכה לחיות אחר כך. אנחנו מדברים כמובן על לא מעט נשים שעוברות את הטראומה הנוראית הזאת.
אז הנאצים תופסים את הנשים היהודיות כאימהות הדור הבא, וזה נעמה מוביל אותי למרכיב השני שציינת, הפיזיולוגיה הנשית. איזה השלכות היו לשגרת החיים במחנה על היבטים פיזיולוגיים של נשים?
פיזיולוגיה נשית, אנחנו בעצם מדברים פה על מחזור חודשי, אנחנו מדברים על מערכת הרבייה, זאת אומרת על העובדה של נשים, כן, הן אלה שנכנסות להיריון. כשאנחנו מדברים למשל על מחזור חודשי, אחד הנושאים שבאמת לא מדברים עליהם, הרי רוב האנשים שעוברים את הסלקציה הם גברים ונשים בין הגילאים 16 ל-35 ו-40. אנחנו מדברים על נשים, זה כמובן נערות ונשים, זה כמובן נשים בגיל הפריון שיש להם מחזור חודשי. לרוב הנשים המחזור החודשי נפסק משהו כמו תוך שבועיים מיום הכניסה למחנה. זה שילוב של התנאים במחנה, הרעב ושל ההלם. גם להלם יש פה משמעות. זה מעניין לראות שמאות, אם לא אלפי ניצולות, אתה יכול לקרוא, יש איזושהי מחשבה אצל ניצולות שהגרמנים הכניסו ברום לתוך האוכל שלהם על מנת שהמחזור החודשי שלהם יפסיק, ועל מנת שהם, כמו שהם אומרות, ייעלם להם מה שהם מכנות, נגיד, יצר המין. הגרמנים כמובן לא עושים את זה, אין צורך לעשות את זה. זאת שאלה מעניינת, אני חושבת, למה מתפתחת התפיסה הזאת בעצם אצל ניצולות שהגרמנים עושים את זה? אני חושבת שבמובן מסוים, מאחר שאובדן המחזור מתקבל באופן מאוד דואלי, במובן מסוים יש כאן אולי איזושהי הנחה שאם הכניסו לנו משהו למזון והמחזור נפסק, הוא יחזור אם נשרוד באופן מהר כי לא נאכל יותר את המזון הזה. יכול להיות שזה בא מכאן. היחס לאובדן המחזור הוא דואלי. מצד אחד, יש הקלה מאוד גדולה, כי אין שום אפשרות, אין תנאי היגיינה במחנה. אחד החוקרים מכנה את חיי היום יום במחנה שעל מנת איכשהו אפשר לקרוא לזה להתרגל או לעבור אותם או לעשות אותם, אדם צריך להתרגל או להשלים או להפנים את העובדה שאלה חיים ללא נייר טואלט, כן? זה דבר שנשמע לנו כל כך קטן, נכון? אבל אין נייר טואלט, אין מקלחות, אין מים, המים במחנה אסורים לשתייה, תאי ההיגיינה הם בלתי אפשריים, אתה יודע, יהיה understatement של זה. אז אין כמובן שום אפשרות להתמודד עם מחזור חודשי, לא רק זה, אלא שהגרמנים, נשים שקיבלו מחזור חודשי, לא פעם, גם האס-אס הגברים וגם האס-אס סוג של אס-אס, הנשים הקו נשים שהיו מחזור למוות. אז מצד אחד יש הקלה. מצד שני, הן מדברות על זה בינם בין עצמן, יש חשש נורא נורא גדול שאם הן תשרודנה, הן לא תוכלנה להביא אחרי השואה ילדים לעולם. וזה חשש מאוד גדול.
מה עלה בגורלן של נשים בהיריון?
עד 1943 הגרמנים באושוויץ רוצחים נשים בהיריון, יהודיות ולא יהודיות כאחד. כשאנחנו מדברים על לא יהודיות זה צועניות, אסירות פוליטיות פולניות, אסירות גרמניות ולא יהודיות אחרות. מאמצע 43 הגרמנים מפסיקים להרוג, לרצוח נשים לא יהודיות בהיריון, ובהמשך מ-44 הם גם לא רוצחים את הילדים שלהם שנולדים. חלק גדול מהילדים מתים כמובן בסופו של דבר מהתנאים במחנה. נשים יהודיות בהיריון, מאחר שהן אימהות הדור הבא, כמו שאמרתי, והילדים הם ילדים יהודים, כן, ששוב, מבחינת הגרמנים אמורים לא לחיות, נרצחות עם הכניסה למחנה, מהקמת המחנה ועד שחרורו. אנחנו יודעים על מאות רבות, וככל הנראה היו יותר, אבל או שהן לא שרדו, או שהן לא סיפרו את הסיפור שלהם אף פעם, כמובן, של נשים יהודיות בהיריון, שעוברות את הסלקציה ונכנסות למחנה כאסירות. קודם כל נשאלת השאלה, כמובן, איך הן עוברות את הסלקציה. הן עוברות את הסלקציה בשני אופנים, הייתי אומרת. אחד, הם בשני המקרים, כמובן, בחודשי ההיריון המוקדמים, זאת אומרת שההיריון לא ניכר. אחד, הן מניחות שגם אם זה מחנה עבודה, הייתי אומרת, כן, מתוך אינטואיציה או מתוך איזושהי מחשבה, וגם מתוך ההבנה שבמהלך סלקציה, מהר מאוד בעצם נוצרות שתי קבוצות או שני טורים. טור אחד הגדול ביותר, או עם מספר האנשים הרב ביותר, של גברים ונשים מעל גיל 50-55, של ילדים מתחת לגיל 16, של חולים ושל נכים, זאת אומרת, והקבוצה, הטור הקטן יותר, שנוצר במקום אחר, הוא של גברים ונשים צעירים, בין הגילים, הייתי אומרת, 16-35. זאת אומרת, שהמוח מבין שגם אם זה מחנה עבודה, עדיף להימנות על הקבוצה הצעירה והבריאה, והן מניחות שלהכריז שאת בהיריון, זה לא רעיון כל כך מוצלח. קבוצה שנייה של נשים לא מודעות לזה שהן בהיריון. הריון בסופו של דבר כמובן
מתגלה.
זה באמת נורא, זה גורלה של אישה יהודייה בהיריון באושוויץ, בירקנאו, הוא הייתי אומרת רע או רע יותר. זאת אומרת, שוב, הספקטרום פה הוא מאוד שר, כן? רע, ההיריון מתגלה, ואז רוצחים אותה כשהיא עדיין בהיריון, או אחרי הלידה אותה ואת התינוק שנולד. הרע יותר יהיה שלא פעם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הגרמנים רוצחים את האם ואת הילד, אחרי שהם מבצעים באם ובילד מה שמכונה על ידי הגרמנים כן, ניסויים רפואיים, או התעללויות אחרות בלי ניסויים רפואיים. אחד המקרים הוא של רות אליאז. רות מגיעה למחנה מאוסטרווה בצ'כוסלובקיה, היא מגורשת יחד עם הוריה ואחותה לגטו טרזינשטט, מטרזינשטט היא מגורשת לאושוויץ בירקנאו, היא בהיריון, היא באיזשהו שלב נשלחת לעבודה בהמבורג, ואז מוחזרת לבירקנאו, היא לא מוצאת מי שיבצע בה הפלה.
הוא עשה שם כל בוקר ביקור חולים שלו, בתוך הבלוק הזה היו הניסיונות שלו, ואנחנו לא ידענו לאן אנחנו הגענו. והוא מופיע איש אלגנטי, איש יפה תואר, עם כפפות לבנות, עם החיוך שלו, כן? שאף פעם לא הייתי יכולה לחשוב מה שבכלל נעשה במוח שלו. הוא אומר לנו, תלכו ללדת ואחר כך תראו.
מנגלי הוא רופא אס-אס גרמני, אפשר לקרוא לזה ככה, משרת באושוויץ ממאי 1943, הוא היה רופא קודם כל בוואפן אס-אס, האס-אס המזוין, כן, האס-אס החמוש בחזית המזרחית, הוא נפצע, הוא מגורש לאושוויץ. אתה יודע, פעמים רבות אנחנו רוצים לחשוב או להניח שלהשכלה, ובטח יש להשכלה גבוהה, יש בינה ובין, הייתי אומרת, הבחנה בין טוב ורע, היא יוצרת איזשהו חיץ. דבר נוסף שקורס עם השואה זה גם המחשבה הזאת. למנגלה יש שני תארי דוקטור, יש לו תואר דוקטור MD, כן, של רופא, ויש לו PhD בגנטיקה. מנגלה מבצע ניסויים אכזריים, נפשעים, אין מילה אחרת. באושוויץ הוא מבצע בעיקר ניסויים רפואיים בנמוכי קומה, באנשים שיש להם עין אחת כחולה ועין אחת ירוקה, אתה יודע, סוג של שינויים גנטיים, בתאומים, וגם בנשים בהיריון.
הייתי 5 או 6 ימים, ברביעי באוגוסט. זה היה, התחילו לי כאבים, כאבי לידה. הביאו אסירה, שהיא הייתה מיילדת פולניה, היא לקחה את השמיכה שלי שקיבלתי, שמה אותה על המבנה הספסלי, התנור הזה, ועזרה לי בלידה. מים חמים לא היו. חתיכת צמר גפן, חיתוי, מגבת, סבון, חיתול, כלום לא. הידיים שלה בלי כפפות, והיו לה מספריים ללא חיתוי. זאת הייתה ילדה שיצאה מגופי, חתכה את חוט הטבור, ברטה לקחה את הילדה, ותחת מים חמים רחצה את הדם. ואותי, כמו שהייתי מלוכלכת אחרי שהפלצנטה יצאה, לקחה את השמיכה המלוכלכת שלי, שמה על הדרגש, הילדה על ידי, וזהו.
אותו מנגלה יודע שרות ילדה בצריף, אחרי שהיא הולדת, אתה יודע, אנחנו מדברים על, 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 גם על, על גבורות קטנות, או על התנגדויות כאילו קטנות, כן? כי תמיד לעינינו יש את מרד גטו ורשה והתנגדות מזוינת, אבל רות יולדת, מישהי מהבלוק, חברה שלה, גונבת, תחת סיכון חיים, כותונת לילה. את כותונת הלילה הן חותכות אנשים בבלוק והופכות אותה למען, גם למען חיתולים וגם למען פדים כאלה קטנים. מנגלה שומע שהייתה לידה בבלוק, והוא מחליט לבצע את מה שהוא מכנה ניסוי רפואי, ובעצם באמצעים אלימים מונע מרות להניק. יש רופאה יהודיה במחנה שלא מכירה את רות בכלל, קוראים לה דוקטור מצה שטיינברג, שהיא שומעת על המקרה. מדהים כל פעם מחדש, אני חושבת, לראות את זה. מסכנת את חייה באופן מובהק, מצליחה להשיג זריקה של מורפיום, מביאה את המורפיום לרות, ובעצם הם גואלים את התינוקת מייסוריה, ומצליחים גם להציל את החיים של רות. שאלת החיים של רות, כמובן, באותו שלב, אני חושבת, פחות מעסיקים את רות עצמה והטראומה, אבל רות שורדת. עלתה אחר כך לישראל, נישאה מחדש לקורט, התיישבה במושב בית יצחק, נולדו לה שני בנים. היא בנתה מחדש את החיים שלה באופן מרגש מאוד. היא הייתה גם אחר כך נגנית אקורדיון. כל הזמן היא הייתה אדם שהביא עם, או ניסה להביא איתו, אני חושבת, המון שמחה. הייתה לה איזה גדלות נפש מאוד גדולה, ואני זוכרת, אתה יודע, כשהיינו שואלים אותה, גם לפעמים, כשהיו שואלים אותה, כמה ילדים יש לך? הייתה אומרת, לפעמים היא הייתה אומרת שלושה, שני בנים חיים ובת אחת מתה, והכוחות נפש שלה, אני חושבת, והאופן בו היא בחרה בחיים היה מדהים.
מלבד הריון ומחזור, נשים כמו רות התמודדו עם אתגרים נוספים שנעוצים, כמו שהזכרת בהתחלה, במגדר שלהן, שזה בעצם המרכיב השלישי והאחרון שאנחנו מדברים עליו, בהבדלים שבהתנסות בין נשים לגברים בשואה בכלל ובאושוויץ בפרט. אני מדבר על מראה חיצוני, דימוי גוף, שיער, היגיינה.
כשאנחנו מדברים על מגדר או משהו בעצם מאוד רחב, כן, במובנים רבים, אנחנו מדברים על הבדלים, הייתי אומרת, תרבותיים, חברתיים, הקשורים לדרך בה נשים חיות את החיים שלהם, חוות את החיים שלהם וגם מספרות על החיים שלהם, וכמובן בדרך בה מתייחסים אליהם. אם אנחנו מדברים על השואה, אפשר למשל לתת שתי דוגמאות, שלמשל דוגמה אחת זה היחס לשיער, לגילוח השיער, כמעט הייתי אומרת דוגמה מגדרית מובהקת, שאנחנו מדברים על גברים ונשים שעוברים את הסלקציה ונכנסים למחנה כאסירים. הן הגברים והן הנשים עוברים את מה שמכונה, נקרא בגרמנית סאונה. סאונה היא בגרמנית עם מקלחת, כן? זה בדיוק אותן מאחת מילים שהן מאוד כאילו ניטרליות, שהן כבר אחרי השואה, כבר הופכות הרבה פחות ניטרליות, כמו סלקציה. הרי סלקציה היא בחירה, היא בעצם מילה. סאונה היא מקלחת, וכשאנחנו מדברים על הסאונה בהקשר של המחנות, זה המקום בעצם בו נעשה או מושלם או מתקדם תהליך הדה-הומניזציה שעוברים המגיעים למחנה, שזה הגילוח של שער הראש והגוף, חיטוי, מה שנקרא מתן בגדי האסיר, והמקרים של אושוויץ בירקנאו ומחנות הבת, גם קעקוע המספר בגוף האדם, כן? בדרך כלל בחלק הפנימי של הזרוע השמאלית. ובסאונה מגלחים לגברים ולנשים את הראש, כן? עד קרחת, ואחר כך מגלחים גם את שער הגוף, ואחר כך במחנה בערך כל חודשיים, משהו כמו כשהשער מגיע לאורך של כ-2 סנטימטר, מגלחים אותם שוב. עכשיו, כשאנחנו קוראים עדויות או מקשיבים לניצולים, אנחנו רואים הבדל מובהק, כן, בין גברים ונשים שיוצאים מהסאונה ומדברים על היחס שלהם לשער. למשל, גברים יתייחסו לזה ויגידו, זה היה שוק, כמובן, אחרי שיצאנו מהסאונה, הרגשנו שאנחנו כבר לא בני אדם. הם לא יגידו לך אנחנו כבר לא גברים, יגידו לך אנחנו כבר לא בני אדם, וכשהם ימשיכו להתייחס לחיים שלהם במחנה אחר כך, הם יגידו שבעצם, זאת הייתה גם הקלה מאוד גדולה, כי במחנה יש קינים, ואין אי אפשר לטפל בהיגיינה, ופירושן של קינים הוא מוות, הם מובנים מסוימים להיות קרח, זה סוג של כמעט הקלה. נשים יגידו לך באופן כמעט חד משמעי, כשהן יוצאות מהסאונה, הרגשנו שאנחנו לא נשים. הרגשנו שזאת פגיעה מהותית במה שמאפיין אותנו כנשים, בתחושה שלנו כנשים. זה משהו שהמשיך, הקרחת הזאת, להעיק עלינו, להשפיל אותנו במשך כל תקופת המאסר. אלה ששרדו מדברות גם כמובן, אלה שכתבו והעידו, מדברות על זה גם רבות מהן, גם מספרות שאחרי השואה הם גם לא הסתפרו. הן מייתו כמה שהן יכולות להסתפר, ובעצם היה להם, המשיכו להיות עם שיער ארוך. הבדל מגדרי אחר מעניין, למשל, יכול להיות, עשו מחקר מרתק על הבדלים בין סיוטי לילה, כן, של גברים ניצולי מחנות ושל נשים ניצולות מחנות, ומצאו שאצל גברים, למשל, באופן ניכר הרבה יותר חוזר סיוט הלילה, כן, שאנחנו מדברים על פוסט-טראומה, אנחנו מדברים פעמים רבות על סיוטים שחוזרים, חוזר אצל גברים הסיוט הזה של הרעב. פרימו לוי מתאר את זה נורא יפה, אם אפשר להגיד את זה בספר שלו, בעזה הוא אדם, הוא מדבר על סיוטים בסוג של, אתה רואה מולך, למשל, שולחן עמוס אוכל, אתה גובע ברעב, כן, ואתה מתקרב לשולחן, ואז תמיד קורה משהו בסוף שבגללו אתה לא מקבל את האוכל, או שהשולחן קורס, או שמגיע פתאום מישהו ולוקח את כל הצלחות ומפנה את השולחן.
ואצל נשים?
אצל נשים אנחנו מוצאים שהסיוט החוזר הוא היעדר תנאי היגיינה בסיסית. למשל, הסיוט הזה שהן נאלצות או יאלצו להשתמש בבית שימוש מלוכלך. הסיוטים חוזרים שהן לא יכולות להתרחץ, שהן לא יכולות לדאוג להיגיינה של עצמם. הסיוט הזה, התחושה שחוזרת של, הייתי אומרת, הגועל מהעצמי, הגועל מהגוף של עצמך, וחוסר היכולת שלך או שלך, כמובן, לעשות עם זה משהו. זה סיוט שהוא חוזר אצל נשים, ויש פה כמובן, כמו שאמרנו, הבדל מגדרי מובהק, כן? בצד אחד בין הרעב לבין ההיגיינה.
אם ננסה לסכם, נעמה, דיברנו על שלושה מרכיבים שמבחינים בעצם בין ההתנסות של נשים לבין ההתנסות של גברים באופן שבו הן התמודדו עם החיים בשואה ובאושוויץ. אז אמרנו שלאידיאולוגיה הנאצית היה תפקיד מכריע בשלב הסלקציה ובקביעת גורל חיין של נשים רבות, בין אם שנשלחו לעבודה או לתאי הגזים. דיברנו גם על הפיזיולוגיה הנשית, על המחזור הנשי, על ההיריון, ועל איך שגם הם תומנים בחובם דילמות מוסריות והרות גורל עבור הנשים והילדים שלהן, וסיימנו במגדר כמרכיב השלישי ועל אובדן תחושת הנשיות. שהנקודה הזו מובילה אותי לשאלה האחרונה שלנו, של איך בעצם אישה שהצליחה לשרוד את כל אלה, יכולה בכלל לשמור על האני, הזהות שלה, המוגנת, ברמה שאפשר להמשיך לחיות אחר כך.
כל שנה המתכ"ל מגיע אלינו ליד ושם, והם ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, והם עוברים יום בעצם לימודים ביד ושם. באחד הימים לפני שנתיים, הם נפגשו עם הסופר, אהרון אפלפלד, זיכרונו לברכה, ו... ניצול השואה כמובן, ואחת השאלות שהם שאלו אותו היה, איך חוזרים לחיים? זאת אומרת, ואפלפלד אומר למתכ"ל, וזה נורא יפה, הוא אומר שאחת השאיפות אחרי השואה הייתה לחזור ולחיות כבני אדם, לראות עתיד. מה שאנחנו יכולים לראות, אני חושבת, זה באמת, זה עוצמות חיים שהן מדהימות, זה עובדה שרוב האנשים, ובמקרה הזה זה גם גברים וגם נשים, כן, הם מה שהם עושים כל הזמן, הם מנסים לחיות, והם שומרים על צלם, זה דבר, הן חוזרות לחיים, הן כמו הגברים, הן כוחות הנפש שהם מוצאים, אני חושבת, ויצר החיים, אתה יודע, אחד הדברים אני חושבת שכן רואים, אחרי שואה זה הרצון לחיות, זה כמו שאפלפלד אומר, זה הרצון לחיות, והרצון לחיות, וכמו שהוא אומר גם, כבני אדם לראות עתיד, הרצון, אני חושבת, והכוח הזה לראות בעצם ולחיות מעבר לטראומה שלך, מעבר למה שעברת, להביא ילדים אחרי מה שעברת, שצריכים גם כוחות נפש עצומים, אתה יודע, אנחנו לא חושבים בחיי היום-יום שלנו על הבאת ילד לעולם, למשל, כאן מעשה אמיץ. כשאנחנו חושבים על ניצולות השואה, וגם ניצולים, ובמיוחד על אמהות, וכאלה שאיבדו ילדים בשואה, הרי מי ערב להם בעצם, כן? שלא ירצחו להם את הילד שוב, ושלא יהרגו שוב. כמו רות אליעז, שאני חוזרת, היא מביאה שני ילדים אחרי השואה, מדהימים, כן? הן מוצאות את הכוחות, הן חוזרות לחיים, הן נישאות, והן מביאות ילדים, והן אוהבות. אני חושבת שאחד הדברים המרגשים שאנחנו רואים על ניצולי וניצולות השואה, זה את כוחות הנפש. ואת הבחירה, הייתי אומרת, הכמעט מודעת, אבל גם בחלקים הכמובן לא מודעים, לבחור בחיים שיש בהם, הייתי אומרת, שהם לא חיים אינסטרומנטליים, שיש בהם אהבה, ויש בהם יופי, ויש בהם יצירה, ויש בהם גם הרבה שמחה. עם כל הטראומה, אנחנו כמובן, אף אחד לא יכול להניח בשום אופן שמה שדיברנו עליו נמחק. הדברים האלה כמובן נשארים, ההתנסויות האלה נשארות והן שם, אבל באופן כללי ובחתך רחב, אנחנו יכולים לדבר על המון יופי, המון חיים, המון אהבה שאנחנו רואים בסופו של דבר, כן, בחיים של ניצולי השואה, ויש בזה משהו שהוא מופלא ומדהים ומרגש.
דוקטור נעמה שיק, תודה רבה.
תודה רבה לך.